שלושה שיודעים. שלום לכם, חוקרים וחוקרות באוניברסיטת בר אילן פיתחו גישה טיפולית חדשה למלחמה בסרטן הדם. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, חשש מווריאנט חדש של נגיף קורונה באירופה, וגם אסטרטגיה חדשה לטיפול בסרטן הדם, תולדה של מחקר שמגיע מאוניברסיטת בר אילן מיד בהרחבה, וגם גירוי מוחי לא פולשני עשוי למנוע נפילות מסוכנות בקרב קשישים, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. חלל, מדוע קיימות גלקסיות שבהן אין חומר אפל? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, מיד נדבר עם מי שהוביל את המחקר, ועל הדרך נבין מהו חומר אפל והאם הוא באמת קיים. יין מן העבר. מפעל היין הגדול ביותר בעולם מהתקופה הביזנטית נחשף בחפירות ארכיאולוגיות ליד יבנה, ופרס נובל לכלכלה. יוענק, כך פורסם אתמול על ידי ועדת הפרס, לשלושה חוקרים. חצי מהפרס יוענק לחוקרים האמריקאים פרופסור ג'ושוע די אנגריס ופרופסור גויו דאביליו אימבנס על תרומתם המתודולוגית לניתוח יחסי סיבתיות, סיבה ותוצאה. הם זכו בחצי הפרס. ובחצי השני של הפרס יזכה החוקר הקנדי פרופסור דיוויד קארד על מחקרו בתחום כלכלת העבודה. ג'ושוע אנגריסט הרצה באוניברסיטה העברית במחלקה לכלכלה, הוא היה פרופסור חבר כאן בישראל במחלקה, ונזכיר שפרס נובל לכלכלה הוא לא חלק מסדרת פרסי הנובל הרשמיים, הוא מוענק על ידי האקדמיה המלכותית השוודית למדעים לזכרו של אלפרד נובל ביוזמת הבנק המרכזי בשוודיה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אסטרטגיה חדשה לטיפול בסרטן הדם. חוקרים וחוקרות באוניברסיטת בר אילן פיתחו גישה טיפולית חדשה למלחמה בסרטן הדם. מי שהובילה את פיתוח השיטה היא פרופסור מירה ברדה סעד, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם צוות המחקר שלה. השיטה מתבססת על תקיפת חלבון שלד התא שנמצא במצב מבני ייחודי בתאי דם סרטניים פעילים. מיד נבין מה זה אומר. המחקר פורסם בכתב העת Nature. אנחנו שמחים לומר שלום למובילת המחקר, פרופסור מירה ברדה סעד, אימונולוגית מאוניברסיטת בר אילן, נשיאת האגודות לביולוגיה ניסויית בישראל. שלום.
בוקר טוב.
למדי אותנו מה בדיוק גיליתם, איזו אסטרטגיה פיתחתם לטפל בסרטן הדם.
אז אני ברצוני לדייק ולהגיד שהמחקר פורסם העיתון המדעי Nature Communication, והפיתוח עצמו הוא נכון לגבי העובדה שאחת הבעיות המרכזיות של טיפול במחלת הסרטן זה הקושי להבחין בעצם בין תאים ממירים לתאים נורמליים. אופטימלית אנחנו מעוניינים להרוג את כל התאים הממירים ואותם בלבד מבלי לפגוע בתאים תקינים, וזו אחת הבעיות שנמצאת בחלק מהטיפולים שנפוצים כיום, כדוגמה כימותרפיה והקרנות, שהן פוגעות בעיקר בתאים שמתחלקים בגוף ללא בהכרח בהבחנה, ולכן גם גורמים לתופעות לוואי קשות. במהלך ההשתלמות שלי, הפוסט-דוק שעשיתי בארצות הברית, במכון לבריאות לאומי בארצות הברית, התמקדתי בחלבון שמכונה WASP, ויסקוט אדריך סינדרום פרוטין. החלבון הזה הוא בעצם מעורב בבקרה של תהליכים בבניית שלד התא. מה הכוונה? כמו שלגוף אדם יש שלד שמסייע לאותו אדם לנוע במרחב, ככה גם לתאים יש שלד שמסייע להם גם להתחלק, גם לעבור שיפול וגם לנוע.
רגע, אם תוכלי, מאחר ואנחנו מאוד מוקדם בבוקר וצריכים לעכל הרבה מאוד מידע, אנחנו נשמח באמת לטעות על קנקנו של חלבון השלד הזה. לתאים יש שלד?
כן, לתאים יש חלבוני שלד, חלבונים שעוסקים בכך שהם נותנים את המבנה של התא ומסייעים לתאים בתפקוד שלהם. WASP הוא בקר של חלבוני השלד, ולכן יש לו תפקיד מאוד חשוב. אני רוצה לציין ולהדגיש שהוא מבוטא אך ורק בתאי דם. הוא לא מבוטא בתאים אחרים, ולכן זה גם כן משמש כיתרון עצום.
כי זה חלבון שהוא ספציפי לשלד תאי דם?
נכון.
אוקיי.
בדיוק.
אוקיי.
ברגע שחזרתי להקים את מעבדת המחקר באוניברסיטת בר אילן, אני המשכתי לחקור את החלבון, ושם גילינו בעצם שהחלבון הזה נמצא במבנה ייחודי בתאי סרטן דם, הוא נמצא בצורה מבנית שהיא פתוחה, לעומת תאים תקינים, נאיבים, ששם הוא נמצא באופן סגור. ואז חשבתי, איך אני יכולה לקחת את הממצאים האלה של המחקר הבסיסי, ובעצם להשתמש בזה למשהו יותר אפליקטיבי, ובאמצעות שיטות של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, דיינו מולקולות קטנות, ותכף אני אסביר מה בעצם, במה מדובר, זיהינו מולקולות קטנות שמסוגלות להיקשר לחלבון, לווסט, רק במצב הפתוח שלו, ולא במצב הסגור.
וואו, וכך אפשר להבחין בין המקרים. ספרי לנו, למה אתם צריכים בינה מלאכותית וכו', ולמידת מכונה? איך זה עזר לכם?
יפה מאוד. אז בעצם אלו טכנולוגיות שאמורות לחזות, לפתח אלגוריתם שמיועד לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות. אז מה שלמדנו, זה בעצם את ההתנהגות של החלבון ווסט במרחב, האינטראקציה שלו עם חלבונים אחרים, וגם הצלחנו לסרוק ספריות של מולקולות קטנות ולזהות מולקולות שיכולות להיקשר לחלבון רק במצב הפתוח ולא במצב הסגור. המולקולות הקטנות האלה הן בעצם חודרות לתא יחסית בקלות, וזה גם כן יתרון, אבל כמובן שחשוב שהן תהיינה מאוד ספציפיות, כי אחרת זה עלול להפוך לחיסרון. והן בעצם נקשרות מצב הפתוח של החלבון, ומה שהן עושות, הן בעצם מבודדות אותו מחלבונים אחרים שמגינים עליו מפני פירוק. ברגע שאנחנו מחברים את המולקולות הקטנות, ווסט בעצם מבודד, והוא בעצם נוטה להתפרק. ברגע שהוא מתפרק, הוא לא מסוגל לקחת תפקיד בחלוקה של התאים, בנדידה שלהם לרקמות, התא הסרטני דוח ומת. היתרון של השימוש בטכנולוגיה הזאת, שהיא בעצם עובדת על תאי דם בלבד ועל תאים סרטניים בפרט, והיא לא עובדת על תאים אחרים. אני רוצה רק לציין שהמחקר הזה הוא עכשיו בשלב הפרה-קליני שלו, זאת אומרת שנכון לנו דרך ארוכה, הוא צריך לעבור את המבחנים הקליניים של בטיחות ויעילות עד לשלב הסופי, כך ש אנחנו ברגע זה עושים מאמצים כבירים בדיוק בתחום הזה.
זאת אומרת שהצלחתם ליצור מצב שבו אפשר להבחין, איכשהו כימית אפשר וביולוגית להבחין, בין שלד תא דם שנגוע במרכאות בסרטן וכזה שלו, ואז אפשר לגרום לפירוקו או לפחות לפגוע בו.
הצלחנו להבחין, כן, זה בעיקר בחלבון ווסט, פחות בגורמים אחרים, בין מצב מבני שהוא ייחודי לסרטן דם, למצב שהוא בתאים נאיבים בריאים.
כן. ועד כמה באמת, אוקיי, ההבחנה זה חצי דרך, פחות או יותר, אז איך מחסלים את התאים הסרטניים עכשיו כשיודעים להבחין בינם לבין תאים שאינם סרטניים?
אז באמצעות אותם המולקולות הקטנות, שהם בעצם נקשרים לווספ הפתוח בלבד.
זאת אומרת, זו גם הבחנה וגם מהירות.
כן.
טוב, אז למה מחכים? אז קדימה, הנה תרופה.
לא, אני הייתי רוצה, אני אופטימיות זהירה, כי כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בשלב הפרה-קליני, ונכון לנו דרך ארוכה מאוד עד לפיתוח של תרופה, אבל מאידך מדובר בהחלט בפריצת דרך מדעית, וכמובן שלא יהיו פריצות דרך טיפוליות רפואיות, ללא פריצות דרך מדעיות.
וואו, טוב, אופטימיות זהירה, אבל זה לגמרי נותן תקווה לפחות, שוב, ברמה התיאורטית, שכן אפשר לירט את התאים הנגועים, תאי האדם הנגועים בסרטן. רק לסיום, אנחנו מדברים לא מעט על סרטן אדם, מה גורם לסרטן היחסית מיוחד הזה בגוף?
זה יכול להיות גם היבטים גנטיים, גם סביבתיים, אפשר לשוחח על זה הרבה מאוד, ויש סוגים שונים, שלבים שונים של תאי דם שבעצם מתחילים להיכנס לחלוקה ללא בקרה, ברקמות שונות, אם זה במח העצם או בבלוטות הלימפה, ובעצם משפשטים. זה בעצם תא דם שאיבד את יכולת הבקרה על חלוקה.
אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור מירה ברדה סעד, אימונולוגית מאוניברסיטת בר אילן, נשיאת האגודות לביולוגיה ניסויית בישראל. תודה רבה.
תודה רבה לך.
גירוי מוחי לא פולשני עשוי לשפר ניידות ויציבות בקרב קשישים, וגם עשוי למנוע נפילות מסוכנות. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב. החוקרים גילו שגירוי חלש של האזור הקוגניטיבי במוחם של קשישים משפר את הביצועים בפעילות משולבת של הליכה. עמידה יציבה היא משימה קוגניטיבית. מי שהוביל את המחקר הוא פרופסור ג'ף האוסדורף, שכבר נמצא איתנו על הקו. המחקר נערך יחד עם חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, ממוסדות מחקר ורפואה בארצות הברית ובספרד, וגם חוקרים מאיכילוב. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ג'ף האוסדורף מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, המרכז הרפואי תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו מה בדיוק אפשר לעשות שימנע את אותן נפילות. מה זה אומר גירוי מוחי לא פולשני?
כן, גירוי מוחי לא פולשני בעצם זה לשים אלקטרודות מאוד קטנות. אנחנו עושים איזשהו מודל של המוח ושל הזרימת האלקטרודות, איפה זה הולך, ואנחנו מנסים לשים באזורים ספציפיים במוח, או בעצם בנטוורק ספציפי, ולגלות אותם מדי כמה מיליאמפר, כאילו 2-3 מיליאמפר, שזה לא מפעיל את הנוירונים, אבל משנה את ה-excitability, את הרגישות.
אוקיי, אז לא פולשני, לא נכנסים פנימה, כן מצליחים לגרות את האזורים האלה ברמה מסוימת. עכשיו, מה הגירוי הזה עושה? כי באמת לאחרונה אנחנו שומעים על יותר ויותר טיפולים שקשורים לגירוי חשמלי של אזורים במוח.
כן, הרעיון אחרי זה, שוב, זה לא מפעיל את הנוירונים, אבל משנה בעצם, משנה את הסביבה שלהם, משנה את היכולת שלהם להגיב בזמן האחרון ומתי שכן צריך אותם. וזה כאילו, זה בעצם, כאילו אני משנה משהו בסביבה שלהם, שמאפשר לי, כשיש צורך להפעיל אותם, זה מעלה את היכולת שלהם להגיב כמו שצריך. והרעיון מאחרי זה, שפעולה, מה שאנחנו רצינו לבדוק את ההשפעה של הגירוי הזה, על היכולת ללכת או לעמוד ולעשות משהו במקביל, כי אנחנו יודעים, יותר ויותר שהיכולת הזה בעצם לעשות שני דברים במקביל, גם ללכת ולעשות פעולה אחרת בו זמנית, זה מעיד גם, זה מנבא הידרדרות קוגניטיבית בקשישים, וגם מנבא נפילות. אנחנו יודעים יותר ויותר שהיכולת ללכת בלי ליפול ביום יום, הוא גם משהו מוטורי, גם דורש כוח שריר ושלד תקין, וגם מערכת סנסורית תקינה, אבל מעבר לזה, אולי זה קצת obvious אחרי הרבה שנים של העבודה, אבל מעבר לזה גם, גם חשוב שיהיה תפקוד קוגניטיבי תקינה, ספציפי דברים כמו לפצל קשב, לתכנין את הליכה, כי הליכה היומיומית הוא לא רק הליכה, בעצם אנחנו עושים אלף דברים במקביל, אנחנו גם מדברים על הפלאפון, גם מדברים על חבר, מסתכלים בסביבה, מתכנין את הליכה, אז רוב הזמן, יותר מ-50% הזמן בהליכה היומית, אנחנו עושים מולטיטסקינג ולא רק הליכה. ולכן היכולת לפצל קשב, לתפקוד, מה שנקרא תפקוד ניהולי, מאוד חשוב בהליכה היומיומית. ומה שקורה בקשישים, אנשים שההליכה שהם טיפה פחות טובה, אז היכולת הזה מדרדר באופן טבעי, ולכן אנחנו מנסים קצת לתגבר את זה. זה כאילו, הרעיון הוא שהליכה היומיומית זה סוג של בדיקת מאמץ, זה סוג של סטרס טסט. וצעירים בריאים יכולים לעשות אלף דברים במקביל, הם אולי מעיטים טיפונת, אבל זה לא מפריע על היציבות, ולא מגיע לנפילות. אבל בקשישים שיש להם כבר קצת בעיות הליכה, קצת בעיות מוטוריות, אז וגם קצת הידרדרות קוגניטיבית לפעמים, אז השילוב הזה מעלה את הסיכוי לנפילות. זה כבר הרקע. אז לכן שאלנו האם גירוי מוחי לא פולשני באזורים ספציפיים של תפקוד קוגניטיבי, בעונה פרונטלית שאמור לשפר שקשור ליכולת לפצל קשב לתפקוד ניהולי, וגם באזור מוטורי, M1. רצינו לראות אם אנחנו מגרים את האזורים האלו, אם זה יעזור ליכולת ללכת ולעשות משהו במקביל.
וזה עוזר.
וזה עוזר, זה הוריד ב-50% את ההשפעה השלילית על מטלה נוספת, על הליכה וגם על יציבות.
וזה טיפול שהוא כרוך באיזה אינוחות או משהו כזה, או של לא ממש מרגישים, כי מדובר בעוצמת זרם נמוכה מאוד?
בדיוק. אולי פחות מ-5% מהנזקים הצפיעו שקיבלו משהו, כאילו ידעו שהם קיבלו איזשהו טינגלינג כזה, ידעו שקיבלו, אבל ממש תופעות לוואי היה ממש נמוכות, כאילו מעט אפס, דומה לדמי, לפסיבו.
וואו.
לגדול, זה מאוד מאוד בטוח, בגלל שהעוצמה של הזרם מאוד נמוך, כאילו 2-3 מילי אמפר, אז זה כלום.
טוב, אצלנו בתוכנית מדברים לדעתי מדי שבוע על מחלות נוירו-דגנרטיביות, כל מיני, אלצהיימר, דימנציה וכולי, יכול להיות שחשמל באיזושהי רמה זה משהו שעשוי לפחות לבלום הידרדרות מוחית? יש משהו בזרם חשמלי שאולי יצליח כן להאיר תאים או איכשהו לשפר את היכולת של התאים במוח?
כן, אני הייתי מאוד נזהר כאן, אבל באופן כללי כן. אפשר לפרש את התוצאות שלנו. שהיה בקשישים בריאים, לא בחולי פרקינסון, באלצהיימר, שזה כאילו, מצב מאוד שונה, אבל אפשר לפרש את מה שראינו, בעצם העלינו את כושר ההתאוששות, כאילו היכולת הרזיליאנס, בגלל שינוי בנוירונים. ואפשר לשער או להניח שכאילו אנחנו יודעים בחולי פרקינסון, לדוגמה, חלק מהבעיה העיקרית שכאילו, הרבה נוירונים נפטרו או מתו בגלל המחלה, אבל עדיין יש שם נוירונים, ואנחנו יודעים שגם להם יש יכולת להשפיע עליהם. אני לא הייתי אומר שיש, אי אפשר דחיית המתים, אבל כן אפשר בנוירונים הקיימים, כן אפשר אולי לשפר את היכולות שלהם, גם על ידי דברים דומים, גם אולי על ידי גירוי, מוחי לא פולשני כזה.
אז שוב נדגיש, מדובר בגירוי חשמלי, מוחי שהוא לא פולשני, זאת אומרת לא נכנסים
נכון,
פנימה,
נכון,
וזה
נכון.
משהו שהנה אנחנו מגלים בזכות המחקר של פרופסור ג'ף האוסדורף, איתו אנחנו מדברים, שזה עשוי לשפר את מצבם של הקשישים, שככל הנראה, ככל שעובר הזמן, פחות ופחות מסוגלים לבצע מולטיטסקינג, או כמה משימות בו זמנית, ובעיקר למנוע נפילות מסוכנות, זו גם סכנה שעורבת באמת לאנשים מבוגרים. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור ג'ף האוסדורף, מהפקולטה לרפואה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מהמרכז הרפואי תל אביב, תודה.
תודה לך, יום טוב.
מפעל היין הגדול ביותר בעולם התגלה בחפירות ארכיאולוגיות ליד יבנה. מדובר במפעל יין מהתקופה הביזנטית. הוא פעל כאן לפני כ-1,500 שנה והוא התגלה בחפירה של רשות העתיקות. במפעל התגלו שלל מתקנים ששימשו לייצור היין, לאחסונו של יין, גם לשיווקו. אנחנו שמחים לומר שלום למנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, ליאת נדב זיו. שלום.
שלום, בוקר טוב.
הזכירי לי רק בהמשך השיחה להתייחס לעובדה שלפחות בכתבות שעוסקות בגילוי שלכם היה כתוב שבעבר גם ילדים נהגו לשתות יין, זה נכון?
זה נכון בהחלט, כולם שתו יין, גברים, נשים, ילדים, עשירים, עניים, מהסיבה שהמים שהיו בתקופה העתיקה היו לא הכי נקיים, ולכן הרבה פעמים מעלו אותם ביין. וגם היין עצמו הוא לא היה יין כמו שאנחנו מכירים היום, אלא יין מטובל בכל מיני תבלינים, בכל מיני סבי טיבול. בעצם היה לנו תרכיב יין כזה.
טוב, את הקדמת ואמרת באמת את הסיבה, וזה דבר מדהים לגלות, שבאמת נהגו לשתות יין לא כדי להשתקר או כדי לסמוח וכו', אלא כי זה היה הדבר היחיד שאפשר היה לסמוך עליו שהוא לא היה מזוהם, כי מים נקיים ולא מזוהמים, זה היה מצרך נדיר מאוד, ויין, אלכוהול, זה חומר חיטוי, וכך אפשר גם להנות מנוזלים, וגם לא למות מכל מיני מזהמים.
נכון, למרות שהשתמשו בזה גם במשתים ובשמחות, זה לא סותר.
לא, אבל בסדר, אוקיי, רציתי להוציא אותם יותר מוסריים, אבל בסדר, הצלחת לאזן את התמונה. אז בואי נדבר באמת על החפירה עצמה, מה בדיוק מצאתם שם ליד יבנה?
אוקיי, אז מה שמצאנו שם זה אזור תעשייה מאוד גדול, שמכיל בתוכו 5 גיטות, שגיטות אמנם זה מתקנים שאנחנו מכירים מכל מיני מקומות אחרים, אבל הייחוד שלהם ביבנה זה קודם כל הגודל שלהם, הן מאוד גדולות, הן מאוד מפוארות, והן נמצאות במקום אחד מרוכז, שאת זה אנחנו פחות מכירים. בנוסף לגיטות האלה יש גם את הכבשנים שנמצאו באתר של הקנקנים שבהם יחסנו את היין, יש שם בתי מחסנים, יש שם רחובות, האזור הזה הוא מאוד מתוכנן ומסודר וגדול, אנחנו מדברים על שטח של 7 דונמים, זה מבחינת חפירה ארכיאולוגית זה היקף ענק, ובעצם יש לנו פה מרכז ייצור שמאוד חשוב מהתקופה הזאת, מכיוון שבתקופה הזאת, בתקופה הביזנטית לפני 1500 שנים, אזור דרום מישור החוף של ארץ ישראל מייצא לאירופה ולמצרים יין מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד מבוקש, יש ביקוש מאוד גדול ליין הזה, שמוזכר גם בכתבים ההיסטוריים של התקופה, כיין עזה ויין אשקלון, וזה בעצם על שם הנמלים שמהם שיווקו את היין לכל אזור אגן הים התיכון, אבל בעצם היין לא יוצר רק באשקלון ועזה, אלא בכל הסביבה, ויבנה היא בעצם, החפירה ביבנה היא האתר הגדול ביותר שנחשף עד כה.
וואו, מי היה הבעלים של המתקן הזה? בבעלות מי הוא היה?
זאת שאלה מצוינת. גם אנחנו שואלים את השאלה הזאת. אין לי עליה תשובה. אני רק יכולה לשער שמדובר באנשים מאוד עמידים שיכלו לבנות כזה אתר, או במשהו ממסדי. אבל אין תשובה חד משמעית.
עכשיו, תהליך הפקת יין לפני כ-1500 שנה, הוא דומה לתהליך הפקת היין היום? מדובר בהצסה, אותו דבר של ענבים?
הכימיה היא נשארה די אותו דבר. ההבדל הוא שפשוט עושים את זה בצורה, לא לומר רדנית, רגלית. דורכים על הענבים עם הרגליים. ולמרות שהם עשו את זה בצורה, בדריכה עם הרגליים, עדיין הם יכלו לייצר כ-2 מיליון ליטרים בשנה.
וואו.
רק שתבין כמה אזור התעשייה הזה הוא אכן גדול, גם אפילו במונחים מודרניים של היום, 2 מיליון ליטרים זה משהו שיקב בינוני יכול לייצר, אבל אנחנו מדברים על לפני 1500 שנה, בטכנולוגיות קדומות יותר, זה משהו באמת מטורף שלא ראינו.
וואו, עכשיו, מה עוד מצאתם חוץ מהגיטות שוב, ריבוי של גת וכולי, גם שברים של קנקנים? מה עוד נמצא ומה יש... אפשר גם ללמוד מהממצאים האלה על התקופה הזו?
יש כמובן את הקנקנים שבהם, שהיו הבקבוקים של פעם, בעצם בקבוקי העין של פעם. אחד הקנקנים המפורסמים או המדוברים ביותר זה קנקן עזה, קנקן שנקרא קנקן עזה. מכיוון שהוא הכיל בתוכו את אותו יין עזה, ואנחנו מצאנו גם כן מרכז ייצור שלו שייצר, לא, סליחה, לא אנחנו מצאנו, זה בחפירה שנעשתה סמוך לחפירה שלנו לפני כמה שנים, נמצא מרכז הייצור גם כן הגדול ביותר של הקנקן הזה, שייצרו שם מאות אלפי קנקנים בשנה. הדבר הזה, אנחנו יודעים שקנקן העזה שווק לכל ארצות אגן הים התיכון, ואנחנו גם חוקרים מצאו אותו שם בארצות מאוד רחוקות, כמו מצרים, כמו אנגליה, צרפת, טורקיה, מצאו את הקנקן הזה, וכשעשו לו בדיקות במעבדה, גילו שזה לא קנקן שיוצר באותם מקומות, אלא זה קנקן שיוצר פה בדרום מישור החוף, ושווק לאותם ארצות. זאת אומרת, היו פה קשרי מסחר בינלאומיים ענפים ורחבים מאוד.
מתחיל להרגיש שהיום אנחנו פחות חזקים בייצור. פעם זה היה כנראה הרבה יותר להיט.
פעם היינו איטליה של היום.
פעם היינו איטליה והיום אנחנו לא איטליה.
אני חושבת שלא צריך לזלזל גם בעינות המודרניים שמייצרים.
לא, ממש לא, ולא, ממש לא רוצה להסתכסך עם תעשיית היין וכולי. אני באופן אישי לא לוגם, אבל בהמשך באמת להערה הזו, אם הייתי שותה את היין הזה, הטעם היה דומה לטעם של יין היום?
כנראה שלא, כי כמו שהזכרתי קודם הוא היה מטובל, אבל אנחנו יודעים מהמקורות ההיסטוריים שכנראה מדובר ביין לבן.
אוקיי. כן, כן.
מתוק ו... כן.
אז זאת אומרת, ככל הנראה לא כל הסוכר התפרק וכו', זה היה מתוק ויין לבן דווקא.
כנראה יין לבן שהוא מתואר כצח כשלג, אז... ככה הטקסטים ההיסטוריים.
אז באמת נסיים בנקודה שבה התחלנו, וכולם שתו בעבר, או לפחות באותה תקופה, יין, גם ילדים וילדות וכו', כי ככל הנראה זה היה נוזל שהיה בטוח לשתות בהשוואה למים.
נכון מאוד, נכון מאוד.
טוב, כמעט מתחשב לי לשאול האם את באופן אישי שותה יין, או שאת רק עוסקת ביינות קדומים?
אני שותה יין. לא את היין הקדום, אבל יין מודרני אני שותה בהחלט.
שאלה לא רלוונטית שזכתה בכל זאת לתשובה. תודה רבה לך, מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות, ליאת נדב זיו. תודה רבה.
תודה.
ובמסגרת פינת האבולוציה, נמשיך לעסוק בתקופה שלפני הפיצוץ הקמברי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אתה ודאי מופתע מזה שלא התחלנו את הפינה עם המוזיקה, שבדרך כלל מתחילה את הפינה. אז הנה, די-ג'יי מקלר רוצה להתנצל על הרגע הזה ולנגן מההתחלה את המוזיקה, את הטוקטה המפורסמת של באך, שגורמת לנו לאסוציאציה של אבולוציה, היו היה, פתיח, סדרה וכולי. הנה, זכינו לזה. אנחנו רק נזכיר למאזינות ולמאזינים שאנחנו בזכותך למדנו על הפיצוץ הקמברי, פיצוץ במרכאות כמובן, איזושהי תקופה שבה היה מין מפץ גדול של התפתחות של יצורים, אבל היה עולם חי לפני המפץ הגדול הזה.
נכון. אז בוא שוב נכניס את עצמנו להקשר של זמנים. הפיצוץ הקמברי, אנחנו מדברים על בערך 530 מיליון שנה לפני זמננו, אבל התקופה שאני רוצה לדבר עליה עכשיו היא 30 מיליון שנה לפני זה, כמו בערך 570 עד 530-40 מיליון שנה לפני זמננו. ובתקופה הזו, בעידן הזה של כמה עשרות מיליוני שנים, התקיים עולם ביולוגי מנותק לחלוטין, כנראה, אני אסייג את זה, ושונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים בפיצוץ הקמברי. אז בפיצוץ הקמברי מופיעות הקבוצות שאנחנו מכירים כיום. למרות שאם נלך לשם לא נזהה את המינים המדויקים שאנחנו רואים, אבל הם שייכים לקבוצות שיש כיום. כלומר, זה אותו עולם חי, יש המשכיות מהקמבריום עד היום. מה שקורה בעידן שלפני זה, העידן שאנחנו מכנים, העידן האדיאקרי, הוא משהו אחר לחלוטין, כי יש שם יצורים שהם לא כל כך מתאימים לאף קבוצה שאנחנו מכירים כיום. אז בשבוע שעבר התחלתי לדבר על כמה מהם, אני אספר אולי עוד כמה סיפורים, כשהמסר העיקרי כאן, הוא עד כמה, למרות שבעצם אנחנו לא יודעים מה היצורים האלה. אנחנו לא יודעים אפילו להגיד אם הם חיות או צמחים או קבוצה אחרת.
די, וואו, אוקיי.
חלקם. עדיין מהסתכלות על המאובנים בהקשר, אנחנו יכולים להגיד די הרבה על צורת החיים שלהם, על צורת הרביעה שלהם, גם בלי שאנחנו מסוגלים להכניס אותם לתוך התשבץ של העולם הביולוגי של היום. אז הזכרתי בשבוע שעבר שהייתה קבוצה שלמה של יצורים שהמבנה שלהם הוא קצת כמו של קרית מנופחת. יצורים שאין להם פתחים, אין להם מערכת עיכול, אין להם פה ואנוס, אין להם מקום שהמזון נכנס ויוצא. ולפי הצורה שבה הם משתמרים, אפשר להניח שהם היו איכשהו מלאים בנוזל או משהו דמוי ג'לי או משהו כזה. ואתה שאלת אותי אם יש לנו משהו להשוות אליו היום, אז אין לנו. כלומר, אין אף יצור כיום שזה מבנה הגוף שלו.
זה נשמע כמו מין משהו שרק יודע לספוג, זה, הרי בדיוק. הדברים האלה עובדים בדרך כלל באמת עם שינויים של ריכוזים ופיעפוע ודיפוזיה, נכון? בדרך כלל.
אז זה הפרשנות שנותנים לזה רוב החוקרים כיום, שכנראה הדברים האלה איכשהו ספגו מזון מהסביבה באיזו צורה של פיעפוע, של דיפוזיה, ויש כמה פרשנויות אפשריות לזה. אחת היא שהיצורים האלה היו מלאים בחיידקים סימביונטיים, כלומר חיידקים שחיו בסימביוזה בתוכם, והחיידקים האלה ידעו לפרק כל מיני דברים מהסביבה. אפשרות אחרת היא שבכל זאת היו חרירים קטנים, מעין פתחים קטנים שלא משתמרים במאובנים, כי אנחנו רואים רק את קו המתאר החיצוני, ושדרכם הם ספגו כל מיני חלקיקים של חומר אורגני. עכשיו, היה מחקר שבו לקחו את המאובנים האלה, עכשיו המאובנים פחות או יותר מתאבנים במקום שהם היו. כשאנחנו מוצאים קבוצה של מאובנים כאלה, מה שקרה, שהייתה התפרצות געשית או מפולת בוץ, שקברה את כל, את כל המערכת האקולוגית כפי שהיא, עם יחסי המרחק והאינטראקציות ביניהם כפי שהם. אז היה מחקר שהסתכל על כמה מהמאובנים האלה, מהסוג שדווקא עומד זקוף, כמו כפות תמרים, ועל פי המיקום שלהם ועל פי הגודל היחסי שלהם ולפי איך שהם עמדו אחד ליד השני, ממש הצליח לעשות חישוב של זרימת הנוזלים מעל המאובנים האלה וכמה חומר אורגנים היו מצליחים לקבל על פי הגודל והצורה והכיוון שבו הם פנו. כלומר, ממש השתמשו בכלים ממכניקת זרימה של נוזלים על מאובנים עתיקים כדי לעשות איזושהי השלכה אקולוגית של איך הם ניזונו. אז זה סוג של מחקר ש... על נתונים לא ביולוגיים מצליח להגיד איזשהו משהו ביולוגי.
טוב, מאוד, מאוד מסקרן. שוב, היכולות האלה קיימות, אבל היצורים באמת השתכללו הרבה יותר.
נכון, אבל אני חוזר ומזכיר עוד משהו שאמרתי באחת הפינות הקודמות. אחד הדברים שאפיינו את הפיצוץ הקמברי זה הופעה של טריפה, של אורגניזם שאוכלים אחד את השני. בעידן האדיאקרי אין לנו טרופים. אף אחד לא אוכל אף אחד אחר.
איזה עידן עדין.
כן, ויש מי שמכנה איזה גן העדן של אדיאקרה, בגלל העולם הזה של ללא טורפים. ומקור המזון העיקרי הוא שכבה של חיידקים שנמצאת על פני הקרקעית. כלומר, כל העולם הזה יושב על מצע של חיידקים, של סליים חיידקי כזה.
רגע, זאת אומרת שהיכולת לטרוף או הרעיון לטרוף זה משהו שבין היתר גרם לפיצוץ הקמברי להתפתחות יצורים? זאת אומרת, זה משהו שסייע להם להתפתח?
כן, זה אחד ההספרים המקובלים למה היה, מה גרם לתאוצה של האבולוציה. כי ברגע שטרופים אוכלים יצורים אחרים, אז יש איזושהי אבולוציה מועצת של מצד אחד הנטרפים עוברים סלקציה להגן על עצמם, והטורפים עוברים סלקציה כדי להתמודד עם הנטרפים. אז כל תהליך האבולוציוני מועץ מאוד בגלל הלחץ ההדדי הזה בין טורפים לנטרפים.
אני לא יודע באיזה עולם אני מעדיף, עולם של טורפים ונטרפים, או עולם כמו שהיה לפני הפיצוץ הקמברי, רגוע.
העולם שלפני הפיצוץ הקמברי הוא הרבה פחות מגוון.
נכון.
הוא הרבה פחות מורכב מבחינה אקולוגית. אז אקולוגים מדברים על שיחוב אקולוגי. כמה רמות שונות של אקולוגיה יש, אז טורפי על וטורפי ביניים ובפרקים וסוגים שונים של טריפה וכולי. בעולם של דיאקר זה לא קיים. יש לנו כנראה 3 או 4 סוגי הזנה בסך הכל.
וואו.
בעוד okay. שבקמברים אנחנו מדברים על כמה עשרות, והיום אנחנו מדברים על עוד סדר גודל מעל.
ואיזה עוד סוגי יצורים היו קיימים? זה מאוד מסקרן באמת היצורים האלה. אגב, יש גם ציורים, ניסיון, זה מאוד מסקרן לראות אפילו איך הם נראים היצורים
האלה. כן, כן. אז יש כמה אומנים שמתמחים בלשחזר את עולם החי הדיאקרי, לצייר על סמך המאובנים עם תוספות קצת יצירתיות של צבע וכולי, כדי שזה יראה יותר מושך. כנראה לא היה צבע בכלל, כי גם לא הייתה ראייה. אבל יש שחזורים די יפים של היצורים האלה. עוד קבוצה של יצורים, אז דיברתי על היצורים העומדים וסופגים זרמים, זה קבוצה של יצורים די דומים ששכבו על הקרקע, כנראה ללא תנועה. עוד מחקר מעניין, סקר את המאובנים האלה באיזשהו שטח גדול שבו הצטברו די הרבה מאובנים, והוא מצא שהיה דגם מאוד נפוץ של מאובן אחד גדול, ואז סביבו ברדיו של כמה עשרות סנטימטרים, 5-6 מאובנים קצת יותר קטנים מאותו המין, וסביב כל אחד מהם ברדיו של כמה סנטימטרים עוד 5-6 מאובנים עוד יותר קטנים של אותו המין, וזה מרמז לנו משהו על צורת הרבייה וההתפתחות של היצורים האלה, שהם איכשהו היו כמו שהרבה צמחים מתפתחים, היו כנראה שולחים שלוחות, ומהשלוחה היה מתפתח פרט חדש. ושוב, זה לא מתקשר לנו לאף חיה שאנחנו מכירים כיום. זה יותר דומה להתפתחות של צמחים.
אז זה באמת היה עולם של יצורים שהם היו בין, קצת מזכיר לי את מה שקורה בים, כל מיני כמעט מדוזות, או שוב, סתם אסוציאציה שאלתה לי, אבל חצי צמח, חצי בעל חיים. אני יודע, מבלי לפגוע במדוזות כמובן, שהם בעלי חיים כמובן.
כן, אז לא הייתי אומר חצי צמח, חצי בעל חיים, אבל כנראה משהו שלישי. לפחות חלקם. עכשיו אני, נדמה לי שבשבוע שעבר התחלתי לדבר על מין נוסף, אני אולי עכשיו אדבר על כמה מינים שדווקא כן שייכים כנראה לעולם החי, לחיות של היום, למרות שהם משהו קדום יותר לפיצול בין הענפים שאנחנו מכירים כיום. אז כל אותם יצורים גדולים וספוגיים מלאי נוזל, באמת שאין לנו מושג למה הם מתקשרים, הם כנראה לא חיות. אבל יש לנו כמה יצורים שכבר מראים סימנים, נקרא לזה חייתיים, לא במובן הפיראי, אלא במובן של דומים לחיות שאנחנו מכירים כיום. ואלה בעיקר יצורים שאנחנו רואים שיש להם קצה קדמי ואחורי. כי קצה קדמי ואחורי זה מאפיין של חלק גדול מעולם החי של היום.
כן.
אז הזכרתי את אותו יצור בשם דיקנסוניה, שאנחנו רואים ממש טביעות רגל שלו, שהוא היה מפרק את היצור, את החיידקים על המצב, ואז מדלג קצת הלאה כדי לפרק חיידקים טיפה קדימה. אז לדיקנסוניה יש כיווניות, יש לו קצה קדמי ואחורי, למרות שאין לו ראש ואין לו פה ואין לו עברי חוש בצד הקדמי, אבל די ברור שהוא סימטרי. וגם אנחנו רואים דגם גדילה, בגלל שאנחנו מוצאים הרבה פרטים, דגם גדילה שמאוד מזכיר דגם גדילה של יצורים שקיימים כיום. אז אותו יצור בשם דיקנסוניה, יש הטוענים שכנראה הוא שייך איזשהו נציג מאוד מאוד מוקדם של הענף של בעלי החיים הסימטריים, שזה רוב בעלי החיים של היום. אבל אחד הממצאים המסעירים ביותר, שהתגלו ממש בשנה, השנתיים האחרונות, זה סדרה של עקבות, עכשיו לא עקבות רגליים, אלא עקבות זחילה, מעין קווים מתפתלים כאלה בתוך המצע החיידקי, שמרמזים על זה שמשהו זז, שמשהו זחל שם כמו תולעת, כמו שלשול או תולעת גשם, ובחלק קטן מהמקרים, אם אתה עוקב אחרי העקבות האלה, אתה מגיע לקצה של העקבות ואתה מוצא את מי שיצר את העקבות. ומי שיצר את העקבות הוא יצור קטן, בגודל של כמה מילימטרים עד סנטימטרים בודדים, שנראה כמו תולעת פשוטה. תולעת קצרה יחסית, נראה אולי כמו גלעין של זית, גם בגודל, גם בצורה. אבל זה יצור שבפירוש התקדם ואכל בתוך המצע. עכשיו, בגלל המגבלה של שימור, יש לנו רק קווי מתאר חיצוניים של החיה הזו, אנחנו לא יודעים איך היא נראתה בפירוט, אבל זו חיה שהיא חד משמעית חיה עם קצה קדמי שבו יש פה, כי היא מתקדמת ואוכלת תוך כדי שהיא מתקדמת, וזה, מנופפים בזה וטוענים שזה היצור המוקדם ביותר ששייך לבעלי החיים הסימטריים הדו-צידיים. כלומר, וואו. זה הנציג המוקדם ביותר של הענף האבולוציוני שבסופו של דבר אליו גם אנחנו שייכים. והוא מופיע יחסית מאוחר בתוך חלון הזמן הזה של הדיאקרה. כלומר, עולם החי של הדיאקרה מתקיים עם כל היצורים המוזרים האלה, אבל במקביל בתוך עולם החי הזה מתחילים להופיע גם הנציגים של עולם החי שיעבור את הפיצוץ הדרמטי. וואו. מיליוני שנים אחרי זה, מיליוני שנים מעטים אחרי זה בפיצוץ הקמברי.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה ולהתראות.
אנשים על הספקטרום האוטיסטי מושפעים יותר מהתפיסה הקודמת שהייתה להם ועלולים להתקשות בעדכון התפיסה הנוכחית שלהם בהתאם למידע חושי חדש. כך עולה ממחקר חדש שעוסק בהחלטות תפיסתיות באוטיזם שהוביל דוקטור אדם זיידה שכבר נמצא איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב העת אי-לייף. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לעיבוד רב חושי במרכז גונדה לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, דוקטור אדם זיידה, שלום.
בוקר טוב.
למד אותנו מה בדיוק מצאתם במחקר.
כדי להבין מה מצאנו במחקר, אני רוצה קצת להסביר מה זה החלטה תפיסתית.
אוקיי.
החלטות גדולות, כולנו מכירים, איפה, מי אני הולך להתחתן, איפה אני הולך לגור, אבל כל יום אנחנו מסתובבים בעולם ומקבלים אלפי החלטות תפיסתיות קטנות, שאני מזהה איזה פרצוף חדש, לרגע אני מקבל את הקלט החושי, דרך העיניים, דרך הראייה, ואני צריך להחליט מי זה הבן אדם. כשאני נוסע בכביש, אני רוצה לעבור מסלול, אני מסתכל האם המסלול פנוי, אני תופס את הכיוון של התנועה שלי, את מה קורה בכביש, ואני מחליט האם זה בסדר או לא בסדר. אז במעבדה שלנו אנחנו חוקרים החלטות תפיסתיות. עכשיו, החלטות תפיסתיות מורכבות קודם כל אנחנו עושים אינפורמציה דרך החושים, והרבה אנשים חושבים ששם זה נגמר. אבל בעצם האינפורמציה שאנחנו אוספים דרך החושבים, דרך החושים, אנחנו משלבים את זה ביחד עם אינפורמציה מידע קודם, מאינפורמציה שיש לנו כבר על החיים. כלומר, נגיד בדוגמה עם הפרצוף של החבר, אני משלב את זה ביחד עם אינפורמציה של הידע שלי על החבר, על איך הוא נראה, על הלבוש שלו. ואולי לדוגמה, אם החבר שלי בטיול בסין, יהיה לי פחות סיכוי לתפוס אותו מבחינה סטטיסטית, מאשר אני יודע שנמצא בארץ. או לפעמים קרה לכם שאולי הייתם בחדר כושר ופתאום לא מזהים פרצוף, כי לא מצפים לראות את הפרצוף אולי מאוניברסיטה או ממקום אחר, במקום לא מוכר.
אנחנו צריכים להיות בהקשר נכון כדי לזהות גם. כן, נכון, מעניין.
בדיוק, אז לא רק ההקשר נכון, אבל אנחנו משלבים את האינפורמציה הזאת, אינפורמציה של הקשר, של ידע קודם, כל מיני חלקי אינפורמציה, ביחד עם האינפוט החושי, וכך אנחנו בונים החלטה תפיסתית.
אוקיי, אז מה קורה במוחם של אוטיסטים?
אז אנחנו, הייתה היפותזה מאוד מעניינת, שאמר שאנשים עם אוטיזם, אנשים על הספקטרום, הם משתמשים פחות בידע קודם, ולכן הם מופתעים מכל מיני דברים חושים שקורים, אולי זה מסביר יותר רגישות חושית לדברים מסוימים, אולי חלק מהסימפטומים החברתיים. ואנחנו באנו לבדוק את ההיפותזה הזאת. זו היפותזה שהייתה רחבה בעולם, בתחום הזה התפיסתי, כי הרי על תפיסה באוטיזם אנחנו יודעים שיש הבדלים, אבל פחות יודעים להגיד בדיוק למה. אז אנחנו במעבדה באנו לבדוק את ההיפותזה הזאת, שאנשים עם אוטיזם משתמשים פחות בידע קודם. ולשם כך בנינו ניסוי של זיהוי אובייקט על מסך, או זיהוי מיקום של אובייקט, ואנחנו שיחקנו עם הסטטיסטיקה של הגירוי כדי להשפיע על הידע הקודם, ולראות, וככה עם מודלים מתמטיים אנחנו יכולים למדוד כמה בן אדם משתמש בידע, באינפורמציה החושית הנוכחית, וכמה הוא משתמש בידע הקודם, או באינפורמציה הקודמת. ואנחנו הופתענו לגלות שבעצם זה הפוך מההיפותזה. אנחנו הופתענו לגלות, קודם כל הפרדנו אינפורמציה חושי קודם ואינפורמציה של הבחירות שלי שאני בחרתי קודם, ושמנו לב שאנשים עם אוטיזם משתמשים יותר בבחירות הקודמות שלהם.
אז שימו לב, זו נקודה שחשוב להדגיש, יותר הם מסתמכים על התפיסה הקודמת שהייתה להם. לא מתעלמים, אלא ההפך.
ואם חושבים על זה בדיעבד, זה גם מסתדר, כי אוטיזם, אחד מהסימפטומים של אוטיזם זה תנועות חזרתיות ודברים חזרתיים.
וזה גם מעיד על פחות גמישות ביכולת לאבד את המידע?
מקבלים את האינפורמציה, צריך להפיר שכולנו עושים את זה. זאת אומרת, האפקט הזה נמצא אצל כולם, ויש בזה יתרונות גם, זה עוזר לי ליציבות, כלומר, זה לא דבר שהייתי מסתכל עליו בתור חיסרון כולו, זה סוג של טרייד-אוף, שככל שאני יותר מקובע בהחלטות הקודמות שלי, אני פחות גמיש, אבל אני יותר יציב. וככל שאני פחות מקובע במה שהיה לי קודם, אני יותר גמיש, אבל להיות פחות יציב. אז זה סוג של טרייד-אוף, וכולנו עושים את הדבר הזה, כולנו משתמשים בידע קודם, של ההחלטות שלי התפיסתיות, ואנחנו רואים שאנשים על הספקטרום עושים את זה בצורה מוגזמת, או בצורה יותר מהאנשים הרגילים.
מעניין אם אפשר לשנות את זה, זה משהו שאפשר לשנות או להיות מודעים אליו, וכך לשנות אותו?
אז רק גילינו את הדבר הזה לאחרונה, אז קודם כל הייתי שואל האם אנחנו בכלל רוצים לשנות את זה, אני לא יודע.
גם שאלה, נכון. אוקיי.
כן, ולא, גילו רק עכשיו, שתמנו לב לדבר הזה.
שוב, כפי שאמרת, זה לא משהו שהוא לא טוב, זה משהו שעוזר לנו, זה משהו שחוסך לנו עיבוד ומידע.
לגמרי.
טוב, מסקרן מאוד, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אדם זיידל, ראש המעבדה לעיבוד רב חושי במרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה, בוקר טוב.
ובמסגרת פינת גיבורי העל, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן המצחק, יספר לנו על סרט חדש שעולה השבוע לאקרנים, הסרט ונום. שלום לך, אבנר מירב.
בוקר טוב, דודו.
ספר לנו קצת, עשה לנו קצת ספוילרים, מה זה ונום?
אז סרט שיוצא לאקרנים השבוע הוא בעצם סרט המשך, זה ונום 2, הסרט הראשון נקרא ונום, הסרט השני בארץ נקרא ונום 2, אולי כי לא כל כך הצליחו לתרגם את, את השם באנגלית, באנגלית הוא נקרא Letter Be Carnage, או שהשיגעון הרצחני יתחיל, בתרגום מאוד מאוד חופשי.
אולי לכן לא תרגמו את השם של הסרט.
כן, אפשר היה, אתה יודע, עם התרגומים הנודעים לשמצה של משהו סרטים בישראל, אפשר היה אולי למצוא משהו. אבל כן, אז מדובר בעצם ונום, זה סרט שיצא לאקרנים לפני כמה שנים, ועכשיו יצא ההמשך שלו. ונום הוא דמות מאוד 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 פופולרית, הוא אחד הנבלים המרכזיים של ספיידרמן, האהובים ביותר על המעריצים, ואולי האהוב ביותר, וגם לקרוא לו נבל זה כבר לא כל כך מדויק, כיוון שהוא בעצם חצה את הקווים והפך להיות אנטי גיבור בשלב מסוים, למרות שהוא עדיין יש בו איזה אי אלו אלמנטים נבליים, בוא נאמר, לא היית רוצה שהוא יהיה חבר שלך. מה שמאוד מעניין בוונום, תן לי שנייה תקציר, וונום נראה בערך כמו ספיידרמן, אבל שחור והרבה הרבה יותר שרירי, וההבדל המהותי ביותר זה שבניגוד לספיידרמן, יש לו פה, הרי בחליפה של ספיידרמן
נערכת את זה, נכון. כן.
וונום יש לו פה ענק מלא שיניים, לשון משתרבבת. עכשיו, למה הוא נראה ככה? כי בעצם וונום הוא אדם וחייזר משולבים בסימביוזה מסוימת, אפילו לחייזר קרוב.
וואו, אני רואה את השיניים, מה זה הדבר המבעית הזה?
כן, אז בוא ניתן קצת היסטוריה. מה שבאמת מעניין לגבי יצירה של הדמות, זה שבכלל לא תכננו עליה, מי שהמציא את הדמות היה מעריץ בשם רנדי שולר, בסוף שנות ה-80, מרוול קומיקס, כמו כל תעשיית הקומיקס, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היו בצרות, היה דעיכה של הקוראים, חיפשו כל הזמן רעיונות חדשים, ובשנת 87-88, מרוול פונים למעריצים, אומרים, תנו לנו את הרעיונות שלכם, ואנחנו נשלם לכם כסף. ורנדי שולר צעיר אומר, אוקיי, יש לי רעיון, בוא ניתן לספיידרמן חליפה שחורה, שהופכת אותו ליותר דביק. זה בעצם היה הרעיון שלו, מרוול אמרו לו, כן, אחלה רעיון, קח $220, עכשיו הרעיון שלנו. ובעצם באותו זמן היה מאוד מאוד נטייה לגיבורים יותר אפלים, בטמן היה יותר אפל באותה תקופה, וולברין יצא גם בערך בזמנים האלה, זאת אומרת, הייתה נטייה לקומיקס להיות יותר אפל ואלים ובמרכאות בוגר, כי בעצם זה מאוד ילדותי, אבל כביכול אפל, ואמרו טוב, בוא נהפוך גם את ספיידרמן לאפל, הפכו אותו לשחור, ובעצם הסיפור של איך ספיידרמן הפך או קיבל את החליפה השחורה, היא שהוא היה בחלל החיצון וחזר עם איזשהו סוג של טפיל זפתי כזה, משהו שחור דביק, שהופך להיות החליפה שלו בכוח המחשבה, משהו מאוד מאוד מדע בדיוני כזה, אבל אז ככל שהסיפור התקדם, גילו שלא סתם מדובר באיזשהו זפת חייזרי, אלא באיזשהו חייזר שבעצם חי במצב נוזלי, ועל מנת להתקיים חייב להיות בסימביוזה עם הירח, הוא סוג של טפיל, וזה בעצם הסימביוט, ככה קראו לו. וספיידרמן ברגע שהוא גילה את זה, הוא הבין שהסימביוט מנסה להשתלט לו על הגוף, ומתחיל להשתלט לו על המחשבות, והופך אותו גם ליותר אלים ופחות בשליטה, ומצא דרך להיפטר ממנו, ישר, והסימביוט הזה בעצם בורח מספיידרמן ישר לגופו של עיתונאי בשם אדי ברוק, שמורעל משנאה וכועס דווקא על אותו פיטר פארקר, על אותו ספיידרמן, ובעצם מתמזג איתו. וזה ונום, ככה נוצר ונום, ונום בעצם נוצר מטיפוס מאוד מאוד מבוכמר, שמקבל פתאום כוחות על ונהיה בין לילה סוג של נבל, אבל המעריצים כל כך אהבו את הדמות הזו, שעם הזמן הוא נהיה קצת פחות רע וקצת יותר משעשע, וקצת יותר מצחיק וקצת יותר קומי, ובסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד גלגולים, הוא עדיין אחת הדמויות הכי הכי מעניינות, ועכשיו, כשעשו אותו בסרט הראשון עם תום הרדי, שתום הרדי הוא שחקן פנטסטי, אז בעצם המעריצים אמרו, אמנם הביקורות על הסרט היו חלוקות, אבל על דבר אחד אין מחלוקת, שהוונום שראינו על המסך בסרט קודם ושנראה בסרט שיצא לאקרנים עכשיו, הוא הרבה יותר דומה למקור. למה אני אומר את זה? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בספיידרמן 3 של סאם ריימי, שיצא איפשהו שם באמצע שנות ה-2000, היה לנו גם ספיידרמן שחור. היה דמות של ספיידרמן שחורה, ואותו גילם טופר גרייס, טופר גרייס זכור כאריק פורמן ממופע שנות ה-70, לא הטיפוס הכי מאיים שיש כדמות, ודווקא אותו ליעקו בתור ונום, ודווקא לא נתנו את הכוחות, והמעריצים בכללם אני זעמו על הבחירה הזו, כיוון שבעצם לקחו את המהות המאוד מאוד מאיימת של הדמות וביטלו אותה לחלוטין. אז פתאום היה פה איזשהו פיצוי בדמות תום הרדי, שתום הרדי הוא באמת גם בן אדם גדול פיזית ומרשים ויכולת מאיים כשרוצים, והוא גם שחקן מצוין. ועכשיו, מרוול או סוני בעצם, שעשו את הסרטים עם הסרט שיוצא עכשיו, לוקחים עוד איזשהו סיכון, כי הנבל בסרט הזה, הוא כמו שאמרתי קודם, הרמז שלו בשם של הסרט, נקרא קרנג'. קרנג' הוא במרכאות הבן של ונום בקומיקס, הוא בעצם אותו חייזר שדיברנו עליו, שבמקום להתחבר עם עיתונאי שקוראים לו אדי ברוק, הוא מתחבר עם רוצח סדרתי פסיכופת שנקרא קליטוס קאסדי. ובעצם זה היה סוג של מה היה קורה אילו החייזר הזה לא היה מתחבר עם סתם בן אדם או עם ספיידרמן, אלא עם מישהו שבאמת רוצה לעשות רע, וזה מה שקיבלנו, קיבלנו את קרנג', בגלל זה גם השם שלו הוא קרנג', קרנג' זה מילה, כמו שאמרתי, זה סוג של מהומה רצחנית או אסון רצחני באנגלית, אני לא יודע אם יש מילה בעברית שבאמת אפשר לתרגם אליה את המילה קרנג', אבל זה משהו באמת באמת נורא, ומגלם אותו רודי הרלסון, שזו בחירה מאוד מאוד מעניינת, כי רודי הרלסון ידוע בעיקר כשחקן אקשן קומי, ופה בעצם ידעקו אותו לתפקיד שהוא יותר דומה באופי שלו אפילו קצת לג'וקר של בטמן, אז מאוד מאוד מעניין לראות איך הוא יאבד את זה. אני אישית ממש תקרן לראות איך יצא הסרט, כי גם הטון של הסרט הראשון היה גם מאוד מאוד קומי, היה אקשן קצת אלים ומאוד קומי, והטון הזה מן הסתם יהיה גם בסרט הזה, אז מאוד מאוד מסקרן אותי לראות איך זה יצא.
ונום 2 היום עולה, נכון? להקרנים לדעתי?
לדעתי עולה ביום חמישי.
אוקיי, אז אפילו לא היום, בהמשך השבוע. טוב, תעדכן אותנו איך זה באמת, שלא עשית פה הובלה למשהו שבסופו של דבר יגרום לנו למפח נפש, תודה רבה לך. פרשננו לענייני גיבורי על, אומן המצחק אבנר מירב, תודה רבה.
תודה.
מדוע קיימות גלקסיות שבהן אין חומר אפל? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, בו השתתף מי שכבר נמצא איתנו על הקו, פרופסור אבישי דקל, על פי חוקרים חוקרים, רוב החומר ביקום הוא חומר אפל, מיד נבין מה הופך אותו לאפל, מה המשמעות של הדברים, אבל לאחרונה התגלה שהחומר האפל לא נמצא באזורים פנימיים של חלק מהגלקסיות. מה ההסבר לתופעה הזו ואיך אפשר בכלל לגלות דבר כזה כשאי אפשר לראות את החומר האפל? אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי, לקוסמולוג ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, פרופסור אבישי דקל, שלום.
שלום דוד, בוקר טוב.
אז רגע לפני שנבין מדוע אין חומר אפל באזורים פנימיים של גלקסיות, מה זה חומר אפל?
חומר אפל כשמו כן הוא, זה חומר שיש לו מסה, אבל איננו פולט אור, משום סוג שהוא, קרינה משום סוג שהוא. ולכן אי אפשר לראות אותו ישירות בטלסקופים דרך קרני אור. אבל איך כן אפשר לראות אותו? במרכאות. החומר האפל יש לו מסה, ולכן הוא מפעיל כוח משיכה גרביטציוני, כוח כבידה, על הגופים האחרים שכן מהירים, על הכוכבים והגז. אנחנו עוקבים אחרי המהירויות של הגופים המהירים בטלסקופים, ורואים, להפתעתנו לפני כבר חצי יובל, חצי מאה, שהכוכבים נעים סביב הגלקסיות במהירויות גבוהות יותר ממה שניתן היה לצפות על סמך הגרביטציה של החומר המאיר. ומכאן ההנחה שיש חומר אפל בערך פי 30 בכמותו יותר משהו החומר המאיר, כוכבים וכולי, חומר רגיל. ומכאן שמו החומר האפל, רואים אותו דרך כוח המשיכה שהוא מפעיל על גופים אחרים.
זאת אומרת זו בעקיפין רואים אותו, רואים במרכאות.
רואים דרך גרביטציה, okay. לא דרך פוטונים של אור, אלא דרך גרביטציה, כן.
זאת אומרת, זו גם ראייה מבחינתך.
נכון.
אוקיי, אז מעניין, כאן נכנס לתמונה המחקר החדש, לפיו החומר האפל לא נמצא באזורים פנימיים של חלק מהגלקסיות. איך יודעים?
שוב, מודדים מהירויות סיבוב של כוכבים סביב הגלקסיות במרחקים גדלים והולכים. ככה התגלה החומר האפל לפני כ-50 או 70 שנה, והיינו משוכנעים שזו תופעה שקורית בכל הגלקסיות. והנה עכשיו, כשהשתפרו יכולות המדידה למרחקים גדולים יותר, כלומר לזמנים בעבר הרחוק, משהו כמו 10 מיליארד שנה אחורה בזמן, הסתבר ששם, בעבר הרחוק, ישנם גלקסיות, בעיקר המסיביות ביותר, יותר מסיביות בשביל החלב שלנו, שבהם אין מהירויות גבוהות, כלומר אין עדויות לחומר אפל. זה בערך 20% או 30% מהגלקסיות מהסוג הזה. וזה הפתעה גדולה, כי באמת ההנחה הייתה על סמך כל התצפיות ביקום היותר קרוב אלינו, בזמנים המאוחרים, שבכל גלקסיה קיים חומר אפל מהמרכז ועד השוליים החיצוני. והנה פה הפתעה, ישנן גלקסיות שאנחנו לא רואים בהן עדות לחומר אפל, לפחות לא בחלקים הפנימיים של הגלקסיה.
אז מה הסבר לכך?
אוקיי, אז יש שתי גישות. גישה אחת, שזה לא מה שאני כרגע עושה, זה ניסיון לחשוב על סוגים שונים של חומר אפל עם כל מיני אינטראקציות לא מוכרות בין חלקיקיו שגורמות לכך. אבל העבודה שלנו היא במסגרת המודל היותר סטנדרטי של הקוסמולוגיה, שמדובר על חומר אפל בעל תכונות שאנחנו חושבים שיש לו, מסיבות אחרות, מכל מיני תספיות אחרות, ולראות איך החומר הרגיל, חומר שעשוי מפרוטונים ונויטרונים וכולי, משפיע על החומר האפל דרך הגרביטציה, דרך כוח המשיכה, ובעצם מסלק אותו מהמרכזים של הגלקסיות. זה התהליכים שאנחנו חקרנו, ובאנו עם שני תהליכים כאלה שאם משלבים אותם, אנחנו, בחלק מהגלקסיות ניתן להיפטר מהחומר האפל בחלק הפנימי, לדחוק את החומר האפל אל מחוץ לגלקסיה.
וואו, עכשיו, בעקבות הגילויים האלה, אני מנסה להבין, שוב, כפי שאמרת, לא רואים ממש באמצעות פוטונים או ראייה את החומר האפל, מדובר בראייה גרביטציונית וכולי. יכול להיות שמשהו אחר יסביר את המצב, ובסופו של דבר נגלה שאין דבר כזה חומר אפל, או שאלה דברי כפירה?
לא דברי כפירה. אנחנו כמדענים חושבים על כל דבר, שוקלים כל אופציה וכל אפשרות. המחיר של להניח שאין חומר אפל, אגב, ברוב הגלקסיות כן יש עדויות לחומר אפל, מדובר פה רק על חלק מהגלקסיות, אבל נשאיר את זה רגע בצד. המחיר של לחיות בלי חומר אפל, זה לשנות את חוגי הפיזיקה הבסיסיים המוכרים לנו. חוגי הפיזיקה שנוסחו על ידי ניוטון ואחרי זה איינשטיין, ההיכרות שלנו עם הגרביטציה על ידי תצפיות בתחומים שונים, בסקלות שונות, בכדור הארץ, הירח סביב כדור הארץ, כדור הארץ סביב השמש. יש חוקים ברורים של כוח המשיכה, ואם אנחנו דבקים בחוקים האלה, שהם הבסיס של הפיזיקה, אין מנוס מהמסקנה של חומר אפל. אתה יכול לשנות את חוקי הפיזיקה, כך שלא תקבל סתירה עם תצפיות ומדידות אחרות, ואולי אז להיות בלי חומר אפל. יש ניסיונות כאלה, הם לא כל כך צלחו עד עכשיו, אבל בפירוש שוקלים גם בכיוונים האלה.
אז בוא נלך לכיוון אחר. יכול להיות שהמחקר מעיד על כך שהחומר האפל פשוט מתנהג בצורה אחרת? או
לא,
שיש לו תכונות?
מבחינתי, החומר האפל מתנהג בדיוק כמו שחשבנו.
אוקיי.
אלא שאנחנו פשוט עושים מחקר יותר יסודי ומעמיק של יחסי הגומלין בין החומר הרגיל והחומר האפל. אני אתן לך דוגמה, איך אחד המנגנונים שעובד. יש רוחות שעפות ממרכז הגלקסיה. במרכז הגלקסיה יש חור שחור, דיברנו על זה בשיחה אחרת. החור השחור הענק הזה, מהסביבה שלו, מעיף רוח עוצמתית מאוד. גז מואף, חומר רגיל, מואף ממרכז הגלקסיה החוצה. אנחנו רואים את זה בטלסקופים. העובדה שאתה מעיף גז ממרכז הגלקסיה, אתה גורם לכוח המשיכה הגרביטציוני להיות חלש יותר, זה שמושך פנימה אל מרכז הגלקסיה. כתוצאה מכך, החומר האפל מרגיש, יש לי כוח משיכה חלש אל המרכז, אני אתרחק מהמרכז בקלות. וזה בדיוק אחד התהליכים שקורים. רוחות חזקות של גז שעפות מהסביבה של החור השחור הענק במרכז הגלקסיה, מועפות החוצה, מחלישות את כוח המשיכה, והחומר האפל יכול להתפשט, להתפזר אל המרחב, כי פחות כוח מושך אותו אל המרכז. אתה רואה שיש פה יחסי גומלין בין מה שקרה לגז, לחומר הרגיל שהוא עף, ובין החומר האפל שרק מרגיש את זה דרך כוח המשיכה הגרביטציוני.
וואו, טוב, מסקרן מאוד. אז בערך כשליש מהגלקסיות בהן התגלתה התופעה הזו שאין באזורים הפנימיים חומר אפל, נכון?
נכון, וההנחה היא שיש חומר אפל במרחקים היותר גדולים, וההנחה היא שאנחנו נראה את זה בהמשך. כלומר, אם נחדד את התצפיות עם טלסקופים יותר מדויקים ונוכל למדוד את המהירויות של גופים במרחקים גדלים והולכים ממרכז הגלקסיה, ההנחה היא שנראה את החומר האפל, אותו חומר האפל שנדחק מהמרכז אל השוליים.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, האסטרופיזיקאי, הקוסמולוג, נכון רק כך לפיזיקה באוניברסיטה העברית, פרופסור אבישי דקל, תודה.
תודה רבה לך.
ובמסגרת פינת הספרות אנחנו עוסקים דווקא בקולנוע, בקולנוע, יצירה חולית עולה לאקרנים, אנחנו שמחים לומר שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרין בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום.
שלום, שלום.
חולית.
חולית.
שוב, נספר למי שאולי צעיר מדי, היה סרט, אחד, סרט שנחשב שוב, ליצירה שנויה במחלוקת, קצת משעמם אפילו וכולי, בעבר חולית, לא?
לא אמרת את זה, לא אמרת את זה עכשיו. טוב, בוא נעשה סדר. אנחנו מתחילים מהספר.
אולי ראיתי אותו כשהייתי קטן, אבל אוקיי, בסדר.
בכל זאת אנחנו פינת ספרות, ולכן אנחנו מתחילים עם הספר. הספר של פרנק הרברט יצא ב-1965, והפך לאחת היצירות המכוננות, אם אפשר לומר כך, למרות שזו מילה שכבר נסחה מעושה משהו.
למה? מה הפך אותו למכונן כל כך?
קודם כל, הספר עצמו, אוביו, גודלו והסקופ שלו, זאת אומרת, הניסיון שלו להקיף גם מרחבים גיאוגרפיים וגם מרחבים פסיכולוגיים ואפילו מרחבים פסיכדליים. יש כאן באמת יצירה שיש לה היקף של אפוס. אפילו מין שילוב של אפוס קדום, כן, יש טובים של עלילות גילגמש, ויש לך רמזים של ביוולף, זאת אומרת, ממש זיקה לאפוסים העתיקים. והיה בשילוב של מצד אחד, מחשבה מאוד מאוד מתקדמת על נושאים שהמדע בדיוני רק התחיל להתעסק איתם אז, כמו אקולוגיה וטרפורמציה, והאופן שבו אנחנו יכולים לפעול ולחיות על כוכבי לכת אחרים, אבל גם מבט על כוכב הלכת שלנו, זאת אומרת, מה קורה כשיש מלחמה מאוד חזרית על משאבים או על משאב אחד מסוים, אז יש את ההיבטים המדעיים האלה, אבל לצידם יש גם היבטים שקשורים למה שנקרא מדע בדיוני רך, זאת אומרת, הרבה מאוד עיסוק בפסיכולוגיה של הדמויות, בדינמיקה החברתית, בפוליטיקה, בדברים שאין להם קשר ישיר למדע. וההיקף באמת השפתני מאוד של היצירה הזו השפיע אחר כך על יצירות כמו מלחמת הכוכבים למשל, והפך לאיזושהי אבן דרך בתולדות הז'אנר, ובאמת נעשה ניסיון להפוך אותו לסרט.
תשמעי, את פשוט תיארת ספר כל כך מורכב ועמוק, שבדרך כלל הנטייה להפוך ספרים כאלה לסרט, היא צריך נס כדי שהדבר הזה יעבוד.
אז ב-1984 הנס הזה לא קרה.
לא קרה, זה לשם כיוונתי. גם אגב, זו לא דעתי, לדעתי הבמאי עצמו, דיוויד לינץ', שעשה, שביים את הסרט הזה, אמר שבסופו של דבר יצא משהו קצת בעייתי. הוא אמר.
הוא אמר, ואנחנו נתעלה פה בדברי גדולים, ודיוויד לינץ' הוא במאי גדול לכשעצמו. היו באמת הרבה מאוד ניסיונות לאבד את היצירה הזו לקולנוע. אולי אחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו על פי חולית, הוא דווקא לא חולית, אלא חולית של חודרובסקי, על הניסיונות המדהימים של הבמאי ומומחי הטארוט והמיסטיקן אלכסנדר חודרובסקי לעשות סרט מהספר הזה. הרבה מהדברים שהוא, המאוד שאפתניים שהוא רצה למשל לקחת את דלי לגלם את דמותו של הקיסר, אז הרבה מהם לא יצאו לפועל, אבל הוא לקח גם את גייגר לעצב לו את הסרט, וזה דבר שגם המשיך לתוך ההפקה של דיוויד לינץ'. אז הסרט יצא ב-1984 בכיכובו של קייל מקלכלן, הצעיר מאוד, שגילם אז את פול אטריידיס, ולמרות שהוא באמת יצירה מאוד מאוד פגומה ומקוצצת ומוזרה מאוד בחלקים רבים שלה, היא הפכה לקלט ולא בכדי. זאת אומרת, גם מבט מאוחר עליה, יש שם סצנות, רגעים ודימויים ויזואליים שנחרטים מאוד חזק בזיכרון, אבל כעיבוד לסרט וגם כיצירה לכידה וקוהרנטית היו איתו בעיות.
אוקיי, אז ניסה, את רואה, בדרכך המתוחכמת, אמרת את מה שאני אמרתי, רק בצורה אלגנטית יותר.
וארוכה.
כן, לא,
בסדר. וארוכה יותר.
בסדר, גם, בסדר, גם חלק מהטריקים. אוקיי, הכל טוב. אז רגע, אז יש, אז מה צפוי לקרות באמת עכשיו? זאת אומרת, אפשר לסמוך על העיבוד החדש? מה את יודעת עליו?
תראה, אני קודם כל יודעת שדני וילנב הוא במאי נפלא. יש מאחוריו גם סרטים ריאליסטיים, אבל גם עיבודים ליצירות מדע בדיוני. הוא היה אמיץ מספיק בכדי לביים המשך לבלייד ראנר ב-2017, ועשה עבודה לא רעה. אבל בעיקר הוא הצליח לקחת סיפור קצר, שנקרא סיפורי חייך, של הסופר טד שיאנג, ולהפוך את הסיפור הקצר הזה, שהוא כולו עוסק בשפה, לסרט, שנקרא המפגש, הוא סרט נפלא, הוא יצא ב-2016, אז אני אופטימית לגבי היכולת שלו לקחת את המשימה הזו ולעמוד בו בכבוד. יש לו קאסט מדהים, באמת הליהוק בסרט הזה הוא כנראה הטוב ביותר שאפשר היה לקוות לו, טימותי שלה מגלם את פול אטריידיס, והרשימה הארוכה מאוד של כוכבים, שחקנים, בני זנדאיה ועד ג'ייסון מומואה ושרלוט רמפלינג, מאוד מעוררת סקרנות לפחות לראות איך הם מתמודדים עם כל החול הזה. הסרט הזה כנראה לא יקיף את עלילתו של הספר הראשון, צריך לומר שפרנק הרברט עצמו המשיך וכתב עוד ספרים בתוך העולם הזה של חולית, ואחריו החזיקו בנו ביחד עם כותב שותף וקווין ג'יי אנדרסון, והם המשיכו לפתח את העולם הזה של חולית. יש המון המון המשכים ארוכים כאורך הגלות שאליה נשלחים הדררים. אבל הסרט כנראה יקיף רק חלק מהספר הראשון, אבל אני מאמינה שהוא יזכה להצלחה שתאפשר לנו לראות גם את החצי השני של החזון הזה של דניס וילנב.
שוב, אני לא מקנה באנשים שקראו את הספר והיו צריכים לתרגם אותו, לבחור קווי עלילה, איכשהו, לא אומר לרדד אותו, אבל איכשהו לשלוף ממנו, לזקק ממנו איזשהו קו עלילה קוהרנטי לסרט. זו הבעיה.
תראה, בסופו של דבר, אם מסתכלים על הספר כמנסים לשלוף החוצה מהאפי, הקונסטרוקט האפי הזה של הרברט, עלילה, אז העלילה כאן היא לא עד כדי כך מורכבת. זאת אומרת, יש לנו כאן את הדמות הזו של יורש העצר, הנסיך המודח, שמגייס לשורותיו אנשים, שאפשר לקרוא להם משולי החברה, כן, מין בדואים כאלה, שחיים במדבריות של, וזה לא חייב להיות כוכב הלכת הרקיס, זה יכול להיות לורנס איש ערב, כן, זה יכול להתרחש בכל מדבר לכאורה, מגייס את האנשים האלה לשורותיו, ותובע מחדש את הכתב שלו. כלומר, באמת, אם אנחנו מזקקים ומדקקים את העלילה למרכיבים הבסיסיים ביותר שלה, אנחנו בתוך טריטוריה אפית מאוד בטוחה, וקרקע מאוד מאוד יציבה. יש כאן באמת הרבה מאוד דמויות, יש כאן פוליטיקה מורכבת, יש כאן היסטוריה, אקולוגיה ודת, שבהם הרברט הרווה את הפלנטה המדברית שלו, ולייצג את העולם הזה נאמנה, זו באמת משימה לא פשוטה, אבל כמו מלחמת הכוכבים שהושפע ממנו, יש כאן בסופו של דבר סיפור משיח ישן וטוב מהסוג היחסית פשוט שאנחנו מחונכים על ברכיו באמת מגיל אפס. אין הרבה הבדל בין פול לבין משה. כן? זה אותו סוג של משיח, של מושיע, שבא להציל
מסע הגיבור
את עמו.
קלאסי כזה?
מסע הגיבור בטהרתו המוחלט.
כן. זאת אומרת, כן. את שוב מבקרת את התבנית שעל פי הסרט נעשה.
נכון, ואני חושבת שזה סוד הצלחתו.
אוקיי, הצלחתו, אוקיי.
לא, אני חושבת, הביקורת הזו היא לאו דווקא ביקורת שלילית. אני חושבת שהאפשרות לחשוף את השלד הזה, המאוד מאוד יציב, מתחת לפיתוח המרשים שהרברט הלביש אליו, זה דווקא מה שהופך את הספר הזה, למרות הגודל והמורכבות שלו, להיות עדיין צירה קריאה מאוד, ובאמת מאוד, למרות הבשר הרב שהוא העלה על עצמותיה. כי אנחנו מזהים את התבנית הזו, וזו תבנית שאנחנו מכירים, היא מהדהדת בתוכנו, היא נושאת איתה הרבה מאוד משמעויות עבורנו, ואם היא עבדה במשך אלפי שנים, אין שום סיבה שהיא לא תעבוד גם אלפי שנים בעתיד. אני חושבת שגם הרברט היה מודע מאוד לזה, לכך שזה מה שהוא עושה.
מאוד מאוד מסקרן, שוב, כמי שראה בילדות, אני ראיתי בילדותי את הסרט חולית משנת 84, ובאמת זה היה מין משהו תמוע כזה ומוזר מאוד, אבל אני סומך על אנשי השיווק שהם כיוונו את התצריטאים ככה שהדברים יהפכו להיות מסע גיבור קלאסי, סרט קומוניקטיבי וכו'.
יש לקוות, כן, שבת שהם, יש כאן חזון שההיבטים, בוודאי ההיבטים האקולוגיים שלו, אבל גם ההיבטים פוליטיים שלו, עדיין מאוד רלוונטיים לימינו, אולי אפילו הופכים להיות רלוונטיים יותר, האופן שבו מי ששולט, כן, אחד המשפטים הידועים בספר, הוא שמי ששולט בסם, שולט בעולם, כן, איך השליטה על משאב אחד שנחוץ לכל ציבור של אנשים, בין אם אנחנו מדברים על מדינה, על העולם או על אימפריה גלקטית, השליטה במשאב הזה, כמה כוח היא יכולה להעניק לאדם, ומי שיכול להשמיד את המשאב הזה, יכול בעצם לקבוע את גורלו של האדם, סליחה, של העולם. אז אני חושבת שהיבטים כאלה, ואני מאמינה שהסרט ייתן להם את המקום שמגיע להם, כי הם באמת מאוד רלוונטיים להיום, יצליחו להשאיר את היצירה הזו חיה ובועטת גם כל כך הרבה שנים אחרי שהיא נכתובה.
טוב, אני שמח לשמוע פרגון, או לפחות תקווה,
שהסרט... אתה נשמע מופתע שאתה שומע פרגון ממני, דודו, אני ממתישה...
לא, אני מופתע, מבחינתי את אשת ספרות, והרגיל במרכאות זה לומר, הספר מדהים, שום יצירה קולנועית, לא תצליח לגרד וכו', אבל אהבתי את הניתוח המאוד נכון, או מאוד מדויק, בעיניי כמובן, מאוד מדויק, של איך בסופו של דבר כן מזקקים ספר כזה לכדי עלילה שנרצה לקחת בחלק, או לראות, וזה נכון, ללכת לפי איזשהו ארכיטיפ סיפורי שאנחנו מכירים.
אני גם הזכרתי לפני כן אנשי שיווק, אני פשוט, ביותי גם לא רק אשת ספרות, אלא אדם ערמומי, תמיד מקווה שאם הסרט יצליח דיו, אנשים רבים יותר יתוודאו אל היצירה שעליה הוא מבוסס ויחזרו אל הספרות. זאת אומרת, מטרתי הסופית בסופו של דבר היא תמיד לגרום לאנשים לקרוא את הספרים אם הם טובים, ולא רק להסתפק בפרשנות הקולנועית. אז אני חושבת שכבודו של הקולנוע במקום מונח, אני בפירוש אראה את הסרט, אני מקווה מאוד לא להתאכזב ממנו, אבל אני חושבת שבינו ובין הספר תמיד תהיה פעורה תהום, שלא צריך לבחור באיזה צד שלה אתה נמצא. צריך לקרוא את הספר, צריך לראות את הסרט, ולא מדובר במקרה הזה, אלא תמיד, גם כדי להיות מסוגל לגבש את דעתך או דעתך.
שמי, אמרת עכשיו משפט מאוד, אמרת מאוד, משפט מאוד מורכב, ואנחנו כאן בתקשורת הרי אוהבים בדרך כלל קונפליקטים, אנחנו רוצים שתצאי נגד וכו', אחרת, מי יאזין לנו, אם אין פה קונפליקט בין הקולנוע לבין הספרות?
אתה מנסה בכוח, אתה מנסה...
אני לא באמת מנסה בכוח. כלומר, אין צורך להתאמץ כדי לייצר, זה הלוקסוס בתוכנית הזו. טוב, סקרנט מאוד, וודאי גם סקרנט בכל מה שקשור ליצירה המקורית ולספר עצמו, מסוג הדברים הגדולים האלה מהחיים שלא ברור איך אנשים תופרים, מין עולם כל כך עשיר, מלא בפרטים, מה גורם להם לשבת, מה גורם לבן אדם ליצור עולם אלטרנטיבי, חלופי, כל כך מפורט ומדהים ורחב יריעה וכולי. וואו, מדהים.
כמו הסיבה שבגלל היום שקלטון עלה לאברסט, בגלל שהוא יכול.
וואו, אוקיי, טוב, אבל זה פחות מיידי. לדעתי לכתוב דבר כזה זה יותר מסובך מאפילו לטפס על הר אברסט וכו'. טוב, תודה רבה לך. ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרינברג, גלי צהל, נועה מנהיים, תודה רבה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הלשון נעסוק ביום בריאות הנפש שצוין ביום ראשון. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, מה הקשר בין לשון לבריאות הנפש?
נכון, אתה צודק, וכאילו נראה מוזר, אבל חשבתי לעצמי שבזמן האחרון אנחנו דיברנו כמה פעמים על העניין הזה של פוליטיקלי קורקט, מעתקים סמנטיים, שינויים של מילים, שימוש במילים בכל מיני משמעויות, וגם דיברנו הרבה על, על הפילוסופיה של הלשון, על ויטקינשטיין ועל גבולות עולמים, גבולות לשוני וכו'. עכשיו על עצמי שמעניין לרגע לבדוק באמת מה קורה בתחום בריאות הנפש, בעולם המונחים של תחום בריאות הנפש, אצלנו, בעולם כאילו החיצון לעולם הזה, לא הכוונה כמובן למילים או למונחים הרפואיים בהקשר הזה, אלא באמת איך אנחנו כחברה מתנהלים לאורך השנים עם עם העולם הזה של בריאות הנפש, קודם כל בריאות הנפש, כן? לא מחלות הנפש, בריאות הנפש.
שוב, גם זה לא סוד שזה עולם שוב, הרבה אנשים היו משתמשים בלעג, בצורה שלילית, זה היה בושה גדולה, והשפה גיבתה את זה, אבל האם יש מין קיבוס של המילים כך ש... או דיוק של המילים, שוב, קיבוס זו מילה קשה, אבל יש דיוק אחר של המילים, או ניסוח מחדש של ביטויים שקשורים לעולם הנפש?
אז זה באמת שאלה טובה, אני חושבת שאולי להתחיל את זה נאמר שאנחנו דיברנו עד היום באמת הרבה על ויטקינשטיין, ואמרנו שבאמת הוא דיבר על גבולות עולמיים, גבולות לשונים, ולכן אנחנו רוצים להנקיח צורות לשוניות כאלה ואחרות, כדי לתת להם ביטוי בשפה. היה פילוסוף אחר של הלשון, פרדיננד דה סוסיר, שנחשב לאחד הבלשנים, באמת מאבות הבלשנות, והוא דיבר על העניין הזה של יחסי מסמן מסובן. הוא חקר את השאלה האם לדבר בעולם, אני נותנת לו את השם שלו מעצם קיומו בעולם, האם יש איזשהן תכונות ספציפיות שיוצרות את השם של הדבר בעולם, או שמה האם אני נותנת את השמות באופן מקרי. למשל, אחד הדברים המעניינים, נדמה לי שאפילו דיברנו על פעם, זה שבכל שפות העולם כמעט אנחנו אומרים, אמא, לא משנה באיזו מילה אנחנו משתמשים כדי לומר אמא, יש בה הייצור מ, ודסוסיר כמובן יטען, כמובן האמא, הדבר הזה בעולם, המסומן הזה, הדבר הזה בעולם, יש בו משהו בתכונה הבסיסית שלו, מ, שמחייב אותנו את המ הזה. מהו המ הזה? המלמול של הילד. כשהילד ממלמל וקורא לאימו, אז זה מתחיל מן השימוש בייצור מ הזה, ולכן שפות העולם בעצם בחרו כל מיני אלטרנטיבות כאלה. אז באמת השאלה, אם אתה הולך עכשיו נגיד לקבוע את שמם של האנשים הלוקים בנפשם, או החולים בנפשם, או בעלי ההפרעה בנפשם, וכן, אני מציגה פה הרבה מאוד אפשרויות של איך אנחנו משתמשים, האם זה בעצם היותם, או שמה יש משהו באמת בחברה, או משהו אקראי, מקרי, לא מסודר, שגורם לנו לתת את השם. אז אני חושבת שבמקרה הזה באמת העניין הוא, הכיוון שבו אתה רוצה לתאר את המצב, כלומר, בדרך כלל השתמשו בחולי נפש. כמו שאמרת, עם השנים, חולי נפש קיבל באמת מעמד שלילי. מה שאנחנו כבר דיברנו עליו, מטען סמנטי שלילי נוסף לו, כלומר, נוצר איזשהו מטען של משמעות להגנית, השתמשו בו כקללה אפילו, כמו שפעם היו מתמשים בהומו, כמו שהיו מתמשים במפגר, בעצם יש איזשהו עניין שבכל פעם שהיה איזשהו דבר שהוא בעל מום, או שונה או חריד, החריגות הזאת הפכה לקללה, בעיקר בחברת הילדים. בעולם בריאות הנפש זה הפך לדבר סטיגמטי גם באמת, כי היה משהו התנהגותי, לפחות בחלק מהמקרים, בחלק מן ההבחנות הנפשיות, שהיה מאוד בולט. יש אנשים שמניפים ידיים, יש אנשים שמדברים לעצמם.
אבל את יודעת, המסוכן, סליחה שקטעתי אותך ומיד תמשיכי, אבל המסוכן הוא שברגע שאתה מגדיר אנשים ככאלה, והם לא רוצים להיות מוגדרים ככאלה, אז הם גם לעתים לא ילכו לטפל בכל מיני בעיות נפשיות, ואז אנחנו מפסידים אנשים שיכולים לשפר את איכות החיים שלהם רק על סמך הסטיגמות שנלוות לכינוי וכולי. זאת אומרת, זו הסכנה בעולם בריאות הנפש, הרי אלפי, עשרות אלפי אנשים נמנעו מלטפל בעצמם ולשפר את איכות חייהם, נכון. רק בגלל ועדיין. הסטיגמות האלה ועדיין.
נכון, וזה עדיין. כלומר, אתה צודק. פה אתה בעצם אומר לנו, העניין הלשוני, כאילו שולי הזה, גורם בעצם לשינויים בעולם האמיתי, לשינויים מרחיקי לכת, וזה נכון. זה א' גורם לזה שהרבה אנשים פוחדים מן הסטיגמה. כלומר, עצם המילה הזאת יוצרת התנגדות. אני לא רוצה להיות מוגדר כחולה נפש, כי חולה נפש, יש איתו עוד סק של דברים שאני לא רוצה להיות מזוהה איתם. ואז באמת אנשים רבים לא הולכים לטפל, ואז באמת גם איכות החיים שלהם נפגעת, וגם בהרבה מקרים הסביבה שלהם סובלת, כי כשיש באמת איזושהי נסיבות כאלה ואחרות שאפשר לטפל בהן, ולא מטפלים בהן, אז מישהו צריך להתמודד עם הלא מטופל. והמישהו הזה זה בדרך כלל הסביבה הקרובה, המשפחה, החברה, אנשים של יד. אז אתה צודק, אז בעצם אני חושבת שבשלב מסוים הרבה אנשים כאן ככה, בעיקר קרובי משפחה שסבלו מהסטיגמה גם לעצמם, התחילו לפעול, הקימו עמותות פרטיות כאלה שהתחילו להעלות את המודעות הציבורית לדבר, והנה חזרנו לויטקינשטיין ולגבולות עולמיים, גבולות לשוני, והנה אמרו, רגע, בואו לא יותר חולה נפש, אלא מתמודד נפש. מתמודד נפש, זה מה שאנחנו משתמשים בו היום, בדרך כלל בעולם הטיפול, אבל מתמודד נפש יש פה שני עניינים. ראשית, הוא מדגיש את ההתמודדות, את העובדה שמדובר כאן במשהו שהוא לא חד פעמי, הוא לא כמו מחלה. מחלה הוא דבר שאתה חולה, ואז אתה מבריא, ומחלים ומבריא, ואין יותר. אבל מתמודד זה משהו שבאמת הוא יכול גם להיות לנצח. מה שעוד קרה כאן כתהליך לשוני זה, אתה אומר חולה נפש, זאת אומרת חולה בנפש, המבנה הלשוני הזה הוא מבנה הגיוני וקביל. מתמודד נפש זה מוזר, אתה לא מתמודד עם הנפש, אלא אתה מתמודד עם מחלת הנפש. והמילה מחלה ירדה כאן לחלוטין, כלומר נוצר כאן איזשהו מבנה לשוני מעניין של סמיכות, שיש בה גם אליפסה, כלומר השמטה של מילה, כנראה מכיוון שרצו נורא להיפטר מהמילה מחלה כאן, שוב, כדי להסיר את המטען השלילי הזה. אני חושבת שעוד דבר שמעניין לדבר עליו, זה שבעצם בעולם בריאות הנפש של היום, משתמשים הרבה במילה החלמה, יש מה שנקרא גישת ההחלמה. כשאנחנו מדברים על החלמה בעולם שלנו הרגיל, של מחלות גוף, אז אנחנו אומרים, הוא היה חולה בשפעת, ועכשיו הוא בריא, הוא החלים, הוא בריא, זה נגמר. אבל גישת ההחלמה במחלות הנפש לא מדברת על להבריא וזה נגמר. היא כנראה, בדרך כלל מחלת הנפש היא לא דבר שפשוט נגמר. אבל כן אפשר לומר חזרה לתפקוד, או מאפשרת איזושהי שמחה, איזושהי משמעות, איזושהי איכות חיים, אחרת. אני חושבת שבתקופת קורונה מצאתי את עצמי חושבת שיש משהו מעניין, כי גם קורונה אצל הרבה אנשים שחלו בקורונה היא לא נגמרה. היא כאילו, אתה מקבל תעודת מחלים, אבל לא באמת החלמת. לא באמת עברת. לא באמת יצאת. יש המון אנשים שעדיין סובלים מתסמינים של פוסט קורונה, של לונג קורונה. כלומר, יש החלמה כבר שהיא משהו קצת אחר ממה שהיינו רגילים אליו עד היום. ואני חושבת שזה ממש מעניין לראות פתאום את ההבחנה הזאת בין החלמה.
מעניין.
כי באמת סוף הדבר.
בילדותי אני זוכר פתאום את הביטוי שצץ תשושי נפש. אתה מכירה את הביטוי הזה? שוב,
נכון,
ניסו להתמודד עם הדבר הזה. ולהתפתל, ושוב, כי באמת תחום בריאות הנפש תומן בחובו, לצערנו, סטיגמות עדיין, שכפי שאמרת, אולי בניגוד או בשונה מתחומים אחרים, זה משהו שגם משפיע על המציאות עצמה.
זה נכון. תשושי נפש היום עדיין משמש, הוא משמש בעיקר אנשים מבוגרים שהם דמנטים, אבל עוד לא במצב של אובדן הכרה לגמרי, לא במצב של ניתוק מן העולם, אלא באמת אנשים שהם בתחילת הדמנציה שלהם, בתחילת תהליכי זיכרון כאלה שעובדים להם, זה באמת מיוחד אך ורק היום לגיל השלישי, או לזקנים, כמו שפשוט צריך לקרוא לזה. ואולי עוד דבר אחד זה באמת הסתכלות פסיכיאטרית, גם כאן, כלומר, למה הסתכלות, למה לא הוא ילך לבדיקה פסיכיאטרית? מה זו הסתכלות?
נכון, נכון, את צודקת. זה באמת ביטוי שגם הופיע הרבה ב... הרבה מעצרים גם וכולי, גם בעולם הפלילי משתמשים בו הרבה וכולי, והוא ביטוי שבאמת מכיל בתוכו איזשהו תיאור סיטואציה, איזשהו תיאור של אבסורדי, כאילו אדם הוא איזה מין חיה שמתבוננים במעבדה וכולי, את צודקת לגמרי.
אבל תשים לב ש... אבל תשים לב שהמילה הזאת לא עוררה כל כך הרבה מחאות כמו חולה נפש, כי אין לה עדיין, המטען השלילי הזה, היא כאילו מיוחדת אך ורק למי שהוא פושע, אז זה בסדר, במרכאות, נכון. כן? וגם היא כנראה מילה לא מספיק שקופה, הסתכלות לא מעוררת עדיין מספיק התנגדות. היא כאילו מילה כזאת פחות ברורה, פחות שקופה, פחות מדויקת. אז הסתכלות, בסדר, אז מסתכלים עליו, כאילו, בוא נסתכל עליך ונראה אם הכל בסדר. היא כאילו עדיין התפסת כיותר ניטרלית, פחות מעוררת כעס. אני חושבת שלא נספיק לדבר על עוד משהו אחד,
אבל רק על... אנחנו חצי דקה לפני היציאה לחדשות, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה, דודו.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, לספר לכם מי אמר על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לבקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, שיהיה לכם יום נעים ושקט, מחר תוכנית חדשה, להתראות.